כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו מתחילים פרק שישי הלכה א', דף כ"ד עמוד א', הלימוד והשיעור בירושלמי. מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אומרת המשנה, 13 שופרות היו בירושלים. שופרות, הכוונה זהו תיבה שהיו מכניסים בתוכה כסף לצורך הקורבנות ולצורך דברים אחרים, והסיבה שאותה תיבה הייתה נקראת שופר, מפני שהיא הייתה צרה מלמעלה ורחבה מלמטה, והייתה עקומה בכדי שיוכלו להניח שם את הכסף, אבל חלילה לא לגזול משם את הכסף. ואותם שופרות שהיו עשויים מפני הרמאים שלא ייתנו ידן לתוכן להראות, כאילו נותנים לתוכו ויתלו מתוכן, הרי שבהם הניחו כסף לצורך הקורבנות. ובהלכה ד' לקמן יבואר מדוע היה צריך 13 שופרות. ממשיכה המשנה ואומרת, היו בבית המקדש גם 13 שולחנות, 13 מקומות של השתחוויות, מקומות שהיו משתחווים בבית המקדש. של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחווים בבית המקדש ב-14 מקומות. והיכן הייתה אותו מקום שבו הם היו משתחווים? והיכן הייתה יתרה אותה השתחוויה מספר 14 שהייתה יתרה על ה-13 מקומות של ההשתחוויות האחרות? עונה על כך המשנה, כנגד דיר העצים בקרן מזרחית צפונית של עזרת נשים. והסיבה שבית רבן גמליאל ובית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחווים שם, זהו מפני שכן מסורת בידן מאבותיהן, ששם באותו מקום בלשכת העצים, הרי שהיה ארון ארון הברית גנוז, שיושיהו המלך גנזו. והסיבה שיושיהו המלך גנז אותו, בירושלמי הגמרא לקמן תבאר. וכיצד ידעו ששם בלשכת העצים באותו מקום הארון נגנז ולכן היו משתחווים שם? מכיוון שמעשה שהיה בכהן באלמום אחד שהיה מתעסק במלאכתו בהתלעת העצים בכדי לבדוק איזה עץ מתולה וממילא הוא פסול להקרבה, וראה אותו כהן את הרצפה שהיא משונה מחוותיה. הוא ראה שטבלה אחת של שיש אינה נמצאת באותו קו ביחד עם יתר הטבלאות, בא ואמר לחברו, לא הספיק לגמור ולספר את הדבר עד שיצתה נשמתו. וידעו בייחוד, ידעו כולם בבירור, ששם הארון גנוז. שהרי היה אסור לגלות לאיש היכן גנוז ארון הברית, בכדי שהגויים לא ידעו מהעניין. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה, מבאר הירושלמי תני, ראינו בברייתא. השופרות הללו עקומות היו, צרות מלמעלן ורחבות מלמטן, והיו עשויים כן מפני הרמאים, בכדי שהרמאים לא יגזלו משמעות. תני מביא ירושלמי שכך למנו בברייתא בשם רבי אליעזר, שהארון גלה עמהן לבבל. כלומר, בניגוד לשיטת המשנה שסוברת שצריך היה להשתחוות, כך נהגו של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים, שהיו משתחווים כנגד דיר, כנגד לשכת העצים בקרן המזרחית צפונית של עזרת נשים. והסיבה שהשתחוו שם בירה המשנה, כיוון ששם יושיהו המלך לקראת סוף תקופת בית ראשון גנז שם את ארון הברית. מביאה ירושלמי ברייתא שחולקת וסוברת שארון הברית גלה עמהן לבבל. מתם המעמקור לכך, שהרי נאמר במלאכים ב' פרק כ' פסוק י"ז, לא יוותר דבר בארץ ישראל, אמר השם, אלא כולם יגלו לבבל. אין דבר, מבאר הירושלמי, אלא שהדיברות לתוכו. כשהפסוק אומר לא יוותר דבר, מהו דבר? זהו אותו מקום שהדיברות בתוכו ארון הברית, ובוודאי מפסוק זה למדנו שאכן הארון גלה. וכן הוא אומר בדברי הימים ב' פרק ל"ו פסוק י', ולתשובת, כלומר בסוף השנה שהגלה את יהויקים, שלח המלך נבוכנצר ויביאהו את יהויכין בבלה עם כלי חמדת בית השם. ויש לשאול ולהעיר, מה זהו חמדת בית השם? אלא בוודאי זה הארון, ומכאן למדנו שהארון גלה לבבל. רבי שמעון בן לקיש אמר, במקומו היה אהרון גנוז. ריש לקיש סובר שאהרון הברית היה גנוז בקודש הקודשים, באותו מקום שבו היה אמור להיות מונח, כלומר בקודש הקודשים. הדאו דכתיב, דבר זה נלמד מהפסוק שמופיע במלאכים א' פרק ח' פסוק ח', ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים אל הקודש של פני הדביר, ולא יראו החוצה, והמשך הפסוק, והיו שם עד היום הזה למענו שהארון נותר במקומו, כלומר בקודש הקודשים, לעולם ועד. ובהקשר לארון הברית, מביאה ירושלמי קושייה וסתירה בין הפסוקים. כתיב מצד אחד נאמר בתורה באותו פסוק, מלאכים א' פרק ח' פסוק ח', ויראו ראשי הבדים אל הקודש, אל פני הדביר. כלומר, משמע שהם נראו אולם בהמשך הפסוק כתוב, ולא יראו החוצה. ונשאלת השאלה כיצד ייתכן שבאותו פסוק, מצד אחד הפסוק אומר ויראו, ומצד שני אומר ולא יראו החוצה. אלא מתרץ הירושלמי נראין ולא נראין, כיוון שהיו עבדים בולטים ויוצאים כשני דדי האישה שמצד אחד מכוסים ומצד שני בולטים. ורבנן אמרין בלשכת עיר העצים היה ארון גנוז כפי שאומרת המשנה. ולכן אמרה משנתנו מעשה בכהן אחד באלמום שהיה עומד ומפציע העצים בלשכת עיר העצים שהרי כל עצים שאמורים לעלות על המערכה, על המזבח בבית המקדש, היה חובה שהעצים הללו לא יהיו חלילה מתולעים, ואם העץ מתולע הרי הוא פסול. ומכיוון שכך היו כהנים בעלי מומין, שהרי הם פסולים לעבוד את עבודת הקורבנות, אולם הם עמדו בלשכת העצים, ושם בררו ובדקו מה הם העצים הראויים להקרבה. וכיוון שאותו כהן ראה את הרצפה, כלומר טבלה של שי שברצפה, שהיא משונה מחברותיה, בא ואמר לחברו בואו ראה את הרצפה הזאת שהיא משונה מחברותיה, לא הספיק לגמור את הדבר, עד שיצתה נשמתו, עד שנפטר באותו רגע, וידעו בייחוד ידעו הכל בצורה ברורה, ששם באותו מקום היה ארון גנוז. תני רבי יושעיה הקיש עליה בקורנס, רבי יושעיה מביא גרסה נוספת לאותו סיפור, או שייתכן שהיה גם וגם, שהוא גם שם לב שהטבלה של שי שהרצפה משונה מחוותיה, וכתוצאה מכך היקה באותו מקום בקורנס, ויצאת אש מאותו מקום ושרפתו. ברייתא נוספת מביאה ירושלמי תנא רבי יהודה בן לקיש שאמר שני ארונות היו מהלכין עם ישראל במדבר. אחד ארון אחד שהייתה התורה, כלומר התורה שכתב משה והלוחות השניות מונחים שם, נתונה בתוכו, ואילו אחד שהיו שברי הלוחות הראשונות נתונים בתוכו. זה שהייתה התורה נתונה בתוכו, מבאר הירושלמי, היה מונח באוהל מועד ולהוציא אותו משם כלל. הדי דכתיב, זהו כוונת הפסוק שמופיע במדבר י' פסוק מ' וארון ברית השם, ומשה לא משהו מקרב המחנה. ונשאלת השאלה, הרי אם עם ישראל היה נוטל את ארון ברית השם בכל מלחמה, גם המעפילים היו נוטלים אותו עמהם. ומדוע בהקשר לסוגיית המעפילים, לסיפור המעפילים, התורה מציינת וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה? ואומנם יש להקשות מההוכחה של הגמרא, הלו המעפילים עשו נגד רצון השם, וכיצד יכלו לקחתו? אלא פני משה מבאר ומביא ראיה שהיה שם ארון אחר, שהיה נכנס ויוצא עמהם למלחמה, ובאותו פעם לא זז מקרב המחנה, והסיבה כיוון שהלכו למלחמה נגד רצון השם. ואכן מחמת חוסר בהירות זו, התקלין חדתין לא גורס את השורה הזאת כאן בדברי הירושלמי, ורבנן אמרי חכמים סוברים ארון אחד היה. ופעם אחת יצא למלחמה בימי אלי, ואז הוא נשבע. קיריה מביאה ירושלמי פסוק שמסייע לו לרבנן מסייע לחכמים שסוברים, שבדרך כלל אהרון לא יצא למלחמה. שרן נאמר בשמואל א' פרק ד' פסוק ח', שכשהפלישתים ראו שעם ישראל יצאו למלחמה עם ארון ברית השם, זעקו ואמרו, אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? מי לד לוחמון מן יומיון? משמע מזעקה זו, שמעולם עם ישראל לא יצא יחד עם ארון ברית השם למלחמה, ובאותה פעם שעם ישראל יצא, הפלישתים מאוד פחדו. קיריה מצד שני ישנו פסוק, המסייע לשיטת רבי יהודה בן לקיש, נאמר בשמואל א' פרק י' פסוק י' ח', ויומר שאול האחיה, הגיש ארון האלוקים, ונשאלת השאלה והלא, ארון בקריית יערים היה, והם היו בגבעת בנימין, ואם כן כיצד מבקש שאול מהאחיה שיגיש לו את ארון ברית האלוקים, הרי זה לא שם. אלא בהכרח, מכאן יש ראיה שהיו שני ארונות, אחד שהיה בקריית יערים, ואחד שהיה איתם. מעבדון לרבנן שואל הירושלמי, כיצד יבארו חכמים הסבורים שהיה רק ארון אחד, הרי מפסוק זה משמע שהיו שני ארונות? מתרץ את הגמרא חכמים יענו ויבארו, שהוא ביקש שאול, הגישה אליי הציץ ולא הארון. פסוק נוסף מביא הירושלמי, קיריה, מסייע לרבי יהודה בן לקיש, שרבי יהודה בן לקיש כזכור סובר שהיו שני ארונות. הרי נאמר בשמואל ב' פרק י' פסוק י' הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. ונשאלת השאלה, והלא אהרון באותה תקופה בימי דוד המלך היה בציון, ואם כן כיצד אומר אוריה לדוד שהארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות? אלא בהכרח מכאן יש ראייה שהיו אכן שני ארונות, היה ארון אחד שהיה בציון, והיה ארון שאוריה מספר עליו ואומר לדוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות במלחמה. ונשאלת השאלה אם כן, מה עבדון לרבנן החכמים הסבורים שהיה ארון אחד בלבד? כיצד יבארו פסוק זה? שכתוב בו במפורש שהיו שני ארונות. מבאר הירושלמי, הם יבארו את הפסוק כך שכח, שהוא כקירוי, שהרי עדיין לא נבנה בית הבחירה. כלומר, מדובר באותו ארון שהיה בציון, והארון לא היה במקום שנקרא סוכות, אלא מכיוון שטרם נבנה בית המקדש, הארון היה בסוכה, הארון היה במקום ארעי עד שיבנה המקדש. ומכיוון שכך לכן אוריה סירב לבוא על אשתו בת שבע, למרות שדוד ציווה, והסיבה, אומר אוריה לדוד המלך, כיצד אעשה זאת אם עם ישראל החי נמצאים במלחמה? ארון ברית השם לא נמצא בתוך ארון קודש אלא במקום ארעי? אם כן, כיצד אני אעשה מה שאתה מצווה אותי? אבל לא הכוונה שהיו שני ארונות. כעת מביא הירושלמי בהקשר לנידון של המשנה תוספתא. מי שנגנז הארון, נגנז עמו צנצנת המן. כפי שלמדנו במשנה יאשיהו המלך, לדעת המשנה גנז את ארון ברית השם. ובהקשר לכך מביא הירושלמי שגם צנצנת המן שהניח אהרון למשמרת, אף היא נגנזה. שהרי נאמר בפרשת בשלח, בשמות דזיין, פסוק למדלת, והניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. ממשיך הירושלמי ואומר, וצלוחית שמן המשחה שאף היא הייתה קיימת לדורות, גם היא נגנזה. שהרי נאמר בפרשת כי תיסה בשמות למד, פסוק למד ג', שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. ואף ארגז שהשיבו פלישתים אשם לאלוקי ישראל, כשהחזירו הפלישתים את הארון לאחר שסבלו, כמו שנאמר שם בפסוק בשמואל א' פרק ו' פסוק ח', ואת כלי הזהב אשר השבות הם לא אשם, תשימו בארגז מצידו, אף הוא נגנז. ומגנזו מספר הירושלמי יאשיהו בן אמון מלך יהודה. והסיבה שהוא גנז, מכיוון שיאשיהו היה המלך של עם ישראל 50 שנה לפני חורבן בית ראשון, כיוון שראה את הפסוק שמופיע בפרשת כי תבוא, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. חשש אם כן יאשיהו שיראה שעם ישראל חוטא, וידע שבסופו של דבר כנראה הבית יחרב, חשש שאף אהרון יגלה, עמד דוגנזו. הדעוד הכתיב זהו כוונת הפסוק שמופיע בדברי הימים ב' פרק למדהי פסוק ג', ויאמר ללוויים המבינים ולכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף. ונשאלת השאלה, הרי הארון היה בבית המקדש, אלא כוונתו היה לומר להם ולצוות אותם לגנוז את הארון. ואמר להם כך, אם גולהו עמכם לבבל עוד, אין אתם מחזירים אותו למקומו. כלומר, אתם תשובו מהגלות, אבל אם הארון יגלה ביחד איתכם, הרי שהארון יוותר בגלות ויתחלל בירידתו לבבל. לכן צריך לגנוז אותו כאן ועכשיו. אלא ממשיך יאשיהו ואומר, אתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל, למרות שאין לנו ארון ברית השם, למרות שיאשיהו גנז גם את צוחית שמן המשחה, מקלו של אהרון פרחיו ושקדיו, ארגז, גנז הכל. אמר יאשיהו לעם ישראל, אתה, למרות שאין עוד מסע בכתף, תמשיכו לעבוד את השם בשירה, בשחיטת הקורבנות, וביתר המצוות שאנו יכולים לעשות. מכיוון שעסקנו בכך שיאשיהו המלך גנז אף את צלוחית שמן המשחה, מבאר הירושלמי פיתום שמן המשחה, כיצד היו מפתמים את שמן המשחה. אומרת הגמרא, נאמר בפרשת כי תישא בשמות למד, פסוק אף ג', ואתה קח לך בשמים ראש, מר דרור 500, וכנמון בוסם מחציתו 50 ו-200, וכנמון בוסם 50 ו-200. ונאמר שם בפסוק אף ד', וקידה 500 בשקל הקודש. אם נעשה חשבון, נגלה שהן 1,500 מנים, והסיבה, שהרי מר דרור 500, וכנמון בוסם 250, וקנה בוסם זה עוד 250, וקידה 500, יש לנו בסך הכל 1,500. ומה שכתוב וכנמון בוסם מחציתו 50 ו-200, הוא גזירת הכתוב שהביאו 500 והשתמשו רק בחציו, כפי שהבבלי במנחות בדף ח' מבאר. בהמשך הפסוק נאמר ושמן זית הין שהם 12 לוג שבו באותו שמן היו שולקים את העיקרין, דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר שולקן היה במים, כלומר היו מבשלים את הבשמים במים, ולאחר מכן נותן שמן על גביהם, והסיבה כדי שהשמן לא ייבלה בתוך הבשמים. ומי שהיה קולט את הריח ברגע שהבשמים קלטו את ריח השמן, היה מעבירו כדרך שהפתמין, כפי שנוהגים רוקחי הבשמים לעשות. הדעוד הכתיב זהו כוונת הפסוק שאומר שמן משחת קודש יהיה זלי לדורותיכם, ועל הדורותיכם מלמד אותנו שלעולם ועד ואף לדורות מפתמים את שמן המשחה בשנים עשר לוג שמן זית. ברייתא נוספת מביאה ירושלמי תנא רבי יהודה ברבי אלעאי אומר, שמן המשחה שעשה משה במדבר, מעשה ניסים נעשה בו מתחילה ועד סוף. והראיה, שהרי מתחילה לא היה בו, אלא 12 לוג בלבד, שנאמר שמן זיתין, והנה רשיעורו הוא, י"ב לוג, ונשאלת השאלה אם לסוך בו את העיקרים לא היה בו ספק. הרי ראינו שהי"ב מיל הללו, י"ב לוג הללו, אפילו לא מספיקים בכדי לסוך את העיקרים עצמם, שהרי הם היו בשיעור של 1,500 מנה. על אחת כמה וכמה, שהשמן הזה שהאור בולע הרי בישלו, והאש הרי בולעת, והעצים בולעים, העצים של הבשמים, והיורה בולעת, הקדרה בולעת בזמן הבישול. וממנו, מאותו שמן המשחה שלא מובן כיצד הוא הספיק לעצמו לסוך את עיקריו, בכל זאת נמשכו המשכן וכל כליו, השולחן וכל כליו, המנורה וכל כליה, שהרי נאמר בויקח את פסוק י', ויקח משה את שמן המשחה וימשך, את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם, וממנו נמשכו אהרון כהן גדול ובניו כל שבעת ימי המילואים, שהרי נאמר שבויקח את פסוק למד ויקח משה משמן המשחה ומן אדם אשר על המזבח, ויז על אהרון על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו. וממנו ממשיך הירושלמי ואומר, נמשכו אף כהנים גדולים ומלכים, ולכן זה הראיה שכל מה שהיה קשור בשמן המשחה היה בדרך נס. מבארת הברייתא, מלך בתחילה טעון משיכה, כלומר מלך כשמושכים אותו וממליכים אותו בפעם הראשונה, הרי שיש למשוח אותו. לעומת זאת מלך בן מלך אינו טעון משיכה, כי המשיכה של אביו מועילה אף לו. מה איתם מהמקור לכך שואל הירושלמי, שאכן מלך בן מלך אינו טעון משיכה. עונה על כך הירושלמי נאמר בשמואל א', פרק ט"ז פסוק י"ב, קום משחהו כי זה הוא. למדנו מכאן לזה טעון משיכה. כששמואל משך את דוד למלך, רק דוד זהו, הוא היה טעון משיכה, ואין בנו טעון משיכה. אבל כהן גדול, בן כהן גדול, אפילו עד 10 דורות, אם יהיה בן של כהן גדול הדור העשירי, טעונין משיכה. והסיבה היא שהרי נאמר בתורה בויקרא ו' פסוק ט"ז, והכהן המשיח תחתיו מבניו, כלומר דווקא המשיח תחתיו מבניו, דווקא אם משכנו את בנו הוא כהן גדול. מה שאין כן במלך, שרק המלך הראשון צריך משיכה אבל לא בנו. וכולו ממשיך הירושלמי ואומר, קיים לעתיד לבוא, כל י"ב לוג הללו ימשיכו ויתקיימו בדרך נסף לעתיד לבוא. הדעוד הכתיב, זהו כוונת הפסוק שאומר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, זה לי לדורותיכם, זה הרגימטריה של 12, וזהו ה-12 לוג שיוותרו אף לדורות. ממשיכה הגמרא לעסוק בדיני משיכת מלך. אין מושכין מלכים אלה על גבי המעיין, והסיבה היא כי כפי שהמעיין מפקה ונמשך כל העת, זהו סימן, בגדר סימן המילטה, שהמלך הזה תימשך ותאריך מלכותו. הדעוד הכתיב במלכים א' פרק א' פסוק למד ג', והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. ומדוע הורידו אותו אל גיחון? כיוון ששם היה מעיין, ומשך אותו שם צדוק הכהן, ונתן הנביא למלך על ישראל. למדנו מכאן, שמלך מושכים לצד ועל גבי המעיין. אין מושכין מלך בן מלך, ממשיך הירושלמי ואומר, כפי שלמדנו מקודם, שהרי נאמר בפסוק, קום משחהו כי זהו, משמע שרק את המלך הראשון יש למשוח אבל לא את בנו. אבל אם יש מחלוקת מי המלך, הרי שצריך למשוח. ומפני מה נמשך שלמה? הרי שלמה היה בנו של דוד המלך, והרי נאמר במלאכים א' פרק א' פסוק למתת, וימשך את שלמה, נאמר הוא משך אותו שם צדוק הכהן, ונתן הנביא למלך על ישראל. מדוע שלמה שהיה בן של מלך זקוק למשיכה, אחרי שלמדנו שמלך בן מלך אינו זקוק למשיכה? הסיבה היא מפני מחלוקתו של אדוניהו, שאדוניהו רצה להיות מלך. ומכיוון שכך, למרות ששלמה המלך היה הבן של דוד, היה צריך למשוח אותו. שהרי נאמר במלאכים א' פרק א' פסוקי, ואדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. ויואש מדוע משכו אותו למלך, כך נשאלת השאלה. הרי נאמר במלאכים ב' פרק י' א' פסוק י' ב' והמליכו אותו והמשכו. הסיבה מפני עתליה, שהרי עתליה הייתה אם חזי המלך יהודה, והיא הרגה את כל זרע מלכות בית דוד חוץ מיואש, ואת יואש התמינו. מלכה עתליה ששנים, לאחר מכן משכו את יואש למלך והרגו את עתליה. את יהוא מספר הירושלמי מדוע משכו את יהוא, והלא יהוא היה בן של מלך, אלא הסיבה שנאמר במלאכים ב' פרק ת' פסוק ו', ויצוק השמן על ראשו למרות שהיה בן של מלך, מפני יורם שמלך לפניו. לא כן כתיב שואל הירושלמי קום משחרו כי זהו, זה טעון משיכה ואין מלכי ישראל טעונים משיכה, ואם כן נשאלת השאלה מדוע בכלל משכו את יהוא שהיה מלך ישראל, ולא זהו דווקא מלכי בית דוד טעונים משיכה, אלא מבאר הירושלמי, צריך לגרוס במקום יהוא, לגרוס יהוא אחז בן יושיהו, כפי שנאמר במלאכים ב' פרק כ"ג, פסוק למד, ויקח עם הארץ את יואחז בן יושיהו, וימשכו אותו, וימליכו אותו תחת אביו, ולא מדובר על יואחז בן יהוא מלך ישראל, אלא על יואחז בן יושיהו שהיה ממלכי בית דוד. ואומר הירושלמי, מדוע משכו אותו מפני יהויקים אחיו, שהרי פרעה נכו המליך את יהויקים, כפי שנאמר במלאכים ב' פרק כ"ג פסוק ל"ד, וימליך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו, ויסב את שמו יהויקים. שואלת הגמרא, ולא יאשיהו גנזו? אם כן, אם למדנו בדברי המשנה שיאשיהו הוא זה שגנז את שמן המשחה, כיצד היה להם שמן המשחה לגנוז את בנו יואחז? אלא מתרץ הירושלמי הדאמר, מכאן למדנו שלא משכו אותו בשמן המשחה, שהרי אביו כבר גנז את שמן המשחה, אלא באפרסמון משחו, זהו שמן מאוד מיוחד של עץ שגדל כאן בארץ ישראל, וזה לא האפרסמון שאנו מכירים בימינו. אין מושכין מלאכים, ממשיך הירושלמי ואומר אלא מן הקרן, שאול ויהוש שנמשכו מן הפח, אכן הייתה מלכותן מלכות עוברת, שהרי אומרת הגמרא בבבלי, במגילה דף י"ד עמוד א', ובאורות בדף י"ב, כתוב בפסוק רמה קרני והשם, למדה משם הגמרא שרק דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותן, אבל שאול ויהוש שנמשכו בפח לא נמשכה מלכותן, כיוון שלא כתוב רמה פחי בהשם. דוד ושלמה נמשכו מן הקרן, שהייתה מלכותן מלכות קיימת. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.